זבחים דף קוף י"ז, מתחילים בעזרת השם, דף קוף ט"ז עמוד ב' בנקודתיים למטה. קודשים קלים זה אומר קורבן שלמים, קורבן תודה וכדומה. הבשר איפה הוא נאכל? נאכל בכל ירושלים. במדבר. עם ישראל היו שם, לא היה להם את ירושלים. אז איפה היו יכולים לאכול קודשים קלים? אז למדנו, קודשים קלים נאכלים בכל מחנה ישראל. בכל המחנה של ישראל. אומרת הגמרא, אמר אבונה, זה הכוונה בכל מקומות ישראל. דהיינו איפה שיהודים היו. אבל מחנה לא אביה. לא היה מחנה ישראל שעשו להוציא מהמחיצות של המחנה הזה את הבשר של הקודשים קלים. אלא הכוונה, איפה שיש יהודים, אפשר לאכול קודשים קלים. אומרת הגמרא, איתיבי רב נחמן לרבונה, ומחנות במדבר לא אביי. מה, לא היה מחנה ישראל במדבר? והתניה, כשם שמחנה במדבר, כך מחנה בירושלים. את אותם המחנות שהיו במדבר, את אותם מחנות היו בירושלים, מחנה ישראל, לוויה וכהונה. מירושלים להר הבית זה מחנה ישראל. מהר הבית לשער ניקנור, שזה השער המזרחי של העזרה, זה מחנה לוויה של הלוויים. ומכאן ואילך, משער ניקנור, שזה הכניסה לעזרה, מחנה שכינה. והן, הן, קלעים שבמדבר. שמחנה שכינה, זה למעשה המקום שהיה קלעים, שלא אין מועד במדבר. זאת אומרת, כמו שהיה מחנה במדבר, ככה היה מחנה בירושלים. במדבר היה את הקלעים שלא אין מועד, בירושלים היה את העזרה. במדבר היה את מחנה לוויה, בירושלים היה את הר הבית. במדבר היה מחנה ישראל, לכאורה, אז בירושלים היה את ירושלים. אז רואים שכן היה מחנה במדבר של מחנה ישראל. אלא אומרת הגמרא, אימה, בכל מקום מחנה ישראל היה מותר לאכול קודשים קלים. מה זאת אומרת? שכשעם ישראל היו במדבר, היה מחנה ישראל. אבל לפעמים היו מתקפלים. היו הולכים ממסע ממקום למקום, מחניה לחניה. אז באותו זמן החידוש הוא שהבשר קודשים קלים היה אפשר לקחת איתו ביחד כשהולכים ממקום למקום, להישאר איתו כמובן איפה שכל המחנה, איפה שכל עם ישראל נמצאים. וזה לא נקרא שהוא יצא מחוץ למחנה בזה שמטלטלים אותו ממקום למקום. אחר כך כשחונים במקום חדש, אפשר לאכול את הבשר של הקודשים קלים. שואלת הגמרא פשיטה. זה פשוט שאפשר לטלטל את הקודשים קלים ממקום למקום, אם זה נשאר בתוך מחנה ישראל. עונה הגמרא מה שהסברנו. מהו דתימה, ייפסלו ביוצא. כמשמלן, שזה כשר, מכיוון שזה נשאר במחנה. אמנם שהלכו עם זה ממקום למקום, אבל עדיין כולם יחד הלכו, והמקום איפה שהבשר היה, הוא היה בתוך המחנה של עם ישראל. שואלת הגמרא, ואימה אחי נמי? אולי נאמר באמת שמכיוון שעם ישראל מטלטלים את עצמם ממקום למקום, זה נקרא שהבשר כרגע לא נמצא בתוך מחנה ישראל. מאיפה אתה יודע שגם כשהולכים ממקום למקום זה נקרא שנמצאים בתוך המחנה? אומרת הגמרא, אמר קרא ונשא אוהל מועד. אף על פי שנשא, הוא באמצע לנסוע. מה אתה קורא לו אוהל מועד? התשובה היא, זה לא משנה אם הוא נוסע או שהוא עומד, הוא אוהל מועד. ככה כל המחנה, מחנה ומחנה. גם כשהמחנה נוסע, הוא נקרא מחנה. תניה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, רבי שמעון בר יוחאי, עוד אחרת הייתה, היה עוד מחנה שיהושפט המלך קידש אותה בירושלים, חוץ ממחנה שכינה שהיה בעזרה, מחנה לוויה שהיה בהר הבית ומחנה ישראל שזה כל ירושלים, יהושפט הוסיף מחנה רביעי. מה זה? וחיל עזרת נשים היא. החצר של עזרת הנשים. זאת אומרת, אדם נמצא בירושלים, הוא נמצא במחנה ישראל. הוא נכנס לתוך הר הבית, הוא נמצא במחנה לוויה. אחר כך היה פתח מיוחד שנכנסים לעזרת נשים, שזה גם כן היה רחבה גדולה, ששם זה המחנה הרביעי, לפי הסדר שלנו זה השלישי, אבל זה מחנה נוסף שהוסיפו על ידי המלך יהושפט. אחר כך נכנסים לתוך העזרה, זה המחנה שכינה. עכשיו, מה המשמעות של המחנה הנוספת הזאת, המחנה הנוסף הזה? ולא היו עונשין עליה. לא היו מענישים אם אדם תמה, שהוא טבל, אבל עדיין לא נהיה לילה, לא יריב שימשו, והוא לא נתהר בשביל תרומה, נכנס למק... זאת אומרת, היה אסור לו להיכנס לעזרת אנשים. הוא היה נכנס לעזרת נשים, לא היו מענישים אותו, כי זה רק אסור מדרבנן. ובשילו, שם היה רק שתי מחנות. לא היו אלא שני מחנות בלבד. מה פירוש? מה, היה כאילו רק מחנה שכינה ולוויה ולא ישראל, או רק מחנה שכינה וישראל ולא לוויה? מה פירוש רק שתי מחנות במשכן שילו? אומרת הגמרא, היי מיניו לא אהבה, לא אהבה, איזה מחנה באמת לא היה במשכן שילו? אמר אבא, מסתברא דמחנה לוויה הוואי. מסתבר לומר שמחנה לוויה היה בטוח ומחנה ישראל לא היה. הם מחנה כהונה, מחנה שכינה ומחנה לוויה. מה הראיה? דאי סלקא דתך מחנה לוויה לא הוואי, אם יעלה על דעתך שהיה רק מחנה כהונה ומחנה ישראל ולא מחנה לוויה, נטמעו זווין וטמאי מתים משתלחים חוץ למחנה אחת. הרי ההלכה היא שאדם שהוא טמאי מת, אסור לו להיות במחנה שכינה, מותר לו להיות במחנה לוויה. אדם שהוא זב, אסור לו להיות אפילו במחנה לוויה, מותר לו להיות במחנה ישראל. עכשיו, אם אין מחנה לוויה, אז גם טמאי מת וגם טמאי זב, יכולים שתי הטמאים האלה להיות במחנה ישראל, כי אין מחנה לוויה. נו, ומה הבעיה? והתורה אמרה, ולא יתאמו את מחניהם, הכוונה שלמת ולזב, כל אחד יש מחנה בנפרד, איפה מותר לו להיות. תן מחנה לזה ומחנה לזה. אמר לי רבה, אלא מה עם מחנה ישראל לא הווי? מה אתה רוצה להגיד שהיה מחנה כהונה ומחנה לוויה ולא היה מחנה ישראל? נמצאו זווין ומצורעין משתלחין למקום אחד. יוצא שהזב לא היה יכול להיות במחנה ישראל כי הרי אין, אז איפה היה הולך? מחוץ למחנה לגמרי, כי מחנה שכינה הוא לא יכול להיות. מחנה לוויה הוא גם לא יכול להיות, אז הוא הולך לגמרי מחוץ למחנה, כי אין לו מחנה ישראל. והמצורה גם נמצא מחוץ לכל השלוש מחנות, אז מה, הם נפגשו שם? המצורה והזב? הרי התורה אומרת, והתורה אמרה, בדד ישב אותו מצורה, שהוא לא יהיה עם עוד טמאים ביחד, שלא ישב טמא אחר עמו, אז לא יכול להיות שהזב גם נמצא שם מחוץ לשלושת המחנות, אלא, לעולם כולו תלת אהבו. האמת היא שכל שלושת המחנות, גם מחנה שכינה, גם מחנה לוויה וגם מחנה ישראל, כל אלה היו בשילו. אבל אם כן, מה הכוונה שהיה רק שתי מחנות בשילו? זה לא הכוונה מחנה כהונה לוויה וישראל, מחנה שכינה לוויה וישראל, אז זה הכוונה מחנות של ערי מקלט. ומה אלו היו אלא שתי מחנות לקליטה? מה זאת אומרת? יש מצווה להבדיל ערי מקלט. מה זה ערי מקלט? זה ערים מיוחדות שאם אדם רוצח מישהו אחר, אז אם זה במזיד, אז חייב מיטה. אבל אם זה בשוגג, אז הוא הולך לערי מקלט, ושם אסור לאף אחד להרוג אותו. אסור לאף אחד להרוג אותו, והוא נמצא שם עד שמת הכהן הגדול שמכהן באותו זמן. כמה ערי מקלט היו? לפחות שלוש בעבר הירדן ושלוש בארץ ישראל. עכשיו, אחד מהערי מקלט היה מחנה לוויה. החידוש הוא שבזמן של משכן שילה לא היה מחנה לוויה עיר מקלט. הוא לא קלט את ההורגים, את הרוצחי נפש בשגגה. לכן נשארו רק שתי מחנות של ערי מקלט. אומרת הגמרא, מכלל דבמדבר הוואי קלטה מחנה לוויה? מה אתה אומר? בשילו, משכן שילו, מחנה לוויה לא קלטה את ההורגי נפש בשגגה. אז משמע מזה שבמדבר מחנה לוויה כן קלטו את ההורגי נפש בשגגה? אומרת הגמרא, אין, כן. והתניה, ושמתי לך מקום בחייך. הפסוק אומר, הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, אני רוצה לזכות אותך במצווה חשובה להבדיל ערי מקלט, וחייך אני כבר ייתן לך לקיים את המצווה הנפלאה הזאת. פסוק אומר, והשלא צדה והאלוקים מינה לידו, שאדם לא התכוון להרוג את החבר שלו, והקדוש ברוך הוא גלגל שהוא ירצח טעו בשוגג, ושמתי לך, אומר הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, בשבילך מקום אשר ינוס שמה, אתה תייסד את המקום, איפה שההורגי נפש בשגגה ילכו. זה דרשה אחת. עוד דרשה, אתה יודע איפה יהיה המקום הזה? לך המקום, המקום שלך, הוא יהיה עיר מקלט. הוא יקלוט את הרוצחים בשגגה. לך מקום, מקומך, אשר ינוס, מקומך, אשר ינוס שמה, מה לומדים מזה? מלמד שמגלין במדבר. אשר ינוס שמה, גם במדבר היו מגלים לרי מקלט. להיכן גולים? למחנה לוויה. בארץ ישראל היו 48 ערים, עיירות שקיבלו הלוויים, כל אחד מהם היה קולט את הרוצחים בשגגה. מכאן אמרו, כיוון שמחנה לוויה זה המקום איפה ש... קולט את הרוצחים בשגגה, אז לוי שרצח בעצמו בשגגה, לאן הוא ילך? בן לוי שהרג, גולה מפלך לפלך, מעיר לעיר, מעיירה אחת של לוויים, איפה שהוא גר, הוא גולה לעיירה אחרת. ואם גלה לפלקו, אם הוא גלה לעיר שלו בעצמו, פלקו קולטו, אפילו אם הוא הולך משכונה לשכונה באותו עיר, איפה שהוא גר, זה גם כן קולט אותו בתור רוצח בשגגה. מה יקרה? איפה רואים את זה בפסוק? שהבן לוי גולה להרי מקלט של הלוויים. אמר רבך חברי דרב איקה, כי בעיר מקלטו ישב. לומדים מכאן שמותר לו אפילו לגלות באותו עיר איפה שהוא בעצמו גר. עיר שקלטתו כבר. טוב. עוד למדנו שכשעם ישראל באו לגלגל, אז באותו זמן הותרו הבמות. היה מותר יותר להקריב בבמות יחיד. תנו רבנן, כל נידר ונידב, כל הקורבנות שהם נדרים ונדבות, כמו קורבן עולה, שלמים וכדומה, שבן אדם לא צריך לעשות, לא צריך לעבור איזשהו עבירה או להיות באיזשהו מצב מסוים כדי שהוא יביא את הקורבן, אלא יכול יום אחד להחליט שהוא נודר או נודב קורבן. הקורבנות האלה, רק הם היו קרבים בבמה. כל נידר ונידב היה קרב בבמה. שאין נידר ונידב, אין קרב בבמה. אפילו לא בבמה גדולה. דהיינו, קורבן יחיד, קורבן חובה, כמו קורבן חטאת אשם וכדומה, של יחיד, לא היה קרב אפילו לא בבמה גדולה. רק במשכן או במקום כזה. מנחה ונזירות, כל המנחות, או קורבנות של נזיר, שהוא צריך להביא כבש לעולה, כבשה לחטאת, גם כן היה מביא איל לשלמים, במקרה שהנזיר היה במצב רגיל, היינו שהוא סיים ימי הנזירות, הוא רוצה עכשיו לצאת מהנזירות, מביא את שלושת הקורבנות האלה. הקורבנות האלה קרבים בבמה. הם היו קרבים בבמה. בסדר גמור. דברי רבי מאיר. חכמים אומרים? חכמים אומרים לא. לא קרבו יחיד אלא עולות ושלמים בלבד. אבל מנחה ונזירות... לא קרבו בבמת יחיד. רבי יהודה אומר, כל שהציבור והיחיד מקריבים באוהל מועד שבמדבר, מקריבים באוהל מועד שבגלגל. כל קורבן שמקריבים גם הציבור וגם היחיד באוהל מועד במשכן, היו מקריבים גם באוהל מועד כשהוא היה בגלגל. וזה בא לרבות שהיו יכולים להקריב חובות של יחיד במשכן שהיה בגלגל. היה עם קורבן כמו חטאת ואשם, לפי דעתו היו כן יכולים להקריב במשכן שהיה בגלגל. מה בין אוהל מועד שבמדבר לבין אוהל מועד שבגלגל? ממשיך רבי יהודה ומסביר. מה באמת היה ההבדל בין אוהל מועד במדבר, בין המשכן, לבין כשהמשכן עמד בגלגל אחרי שנכנסו לארץ ישראל? ההבדל הוא, אוהל מועד שבמדבר לא היו במות מותרות. היה המשכן במדבר, היה אסור להקריב קורבן בבמת יחיד. אבל אוהל מועד שבגלגל, היו הבמות מותרות, היה מותר להקריב קורבן גם בבמת יחיד. ובמתו שבראש גגו, כשאדם עושה במת יחיד בראש גגו, בכל מקום שהוא רוצה, לא היה מקריב עליה אלא עולה ושלמים. אבל מנחה וקורבנות נזיר לא היה מקריב בבמת יחיד. זה דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, כל שהציבור מקריבים באוהל מועד שבמדבר, מקריבים באוהל מועד שבגלגל. כל דבר שהציבור היו מקריבים במשכן, היו מקריבים גם כשהמשכן היה בגלגל, כשנכנסו לארץ ישראל. וכאן וכאן, גם במת יחיד וגם כשהמשכן היה בגלגל, לא קרבו יחיד אלא עולה ושלמים בלבד, ולא היו מקריבים אבל חובת יחיד. כמו אשם, חטאת של יחיד, לא היו מקריבים כשהמשכן היה בגלגל. לא בבמת יחיד ולא בגלגל, לא במשכן. רבי שמעון אומר דעה נוספת, אף ציבור לא הקריבו בבמת ציבור אפילו, אלא פסחים וחובות שקבוע להם זמן. מה זה בא למעט? בגלגל היו יכולים להקריב את כל הקורבנות חוץ מקורבנות שהם קורבנות ציבור שלא קבוע להם זמן. זאת אומרת, פה מדובר על קורבנות ציבור כמובן. ציבור לא הקריבו אלא פסחים וחובות שקבוע להם זמן, כמו קורבן תמיד וכדומה, מוספים. אבל אם נאמר, היה מצב שעם ישראל עבדו עבודה זרה, או ששמעו לסנהדרין ועברו על פיהם על איזשהו, על איזשהו חטא וצריך להביא קורבן, כל עם ישראל ביחד. פער אין דבר של ציבור. את הקורבנות האלה לא היו מקריבים בגלגל, לא היו צריכים להמתין עד שבנה משכן שלו ושם היו מקריבים את הקורבנות האלה. מה הייתה עמד רבי מאיר? למה רבי מאיר באמת סובר? עכשיו הגמרא מסבירה עכשיו את כל השיטות, השיטה הראשונה. רבי מאיר סובר שבבמת יחיד היו יכולים להקריב גם נדרים ונדבות, ואפילו קורבנות נזיר ומנחות. מה המקור של רבי מאיר? דאמר קרא, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום. ככה אומר משה רבינו לעם ישראל. אמר להן משה לישראל, כי העליתו לארץ, כשאתם תעלו בעזרת השם לארץ, ישרות תקריבו. קורבנות שבאים בנדר, נדר, נדבה, לא בגלל איזשהו תקלה. סתם, בן אדם מביא קורבן בצורה ישרה. אלוקים עשה את האדם ישר, כמו סתם אדם מביא קורבן שלמים. אדם מביא חטאת, זה אומר שמשהו פה התעוות. למה הוא חילל שבת למשל שהוא צריך להביא חטאת? אז זה נקרא לא ישרות, אבל נדרים ונדבות נקרא ישרות. את זה תקריבו. חובות לא תקריבו. אז סובר רבי מאיר, תשמע, כל נדרים ונדבות אפשר להקריב. ומה עם מנחות? מה לא ישר במנחה? זה גם דבר ישר. קורבן נזיר? זה גם דבר ישר. מה זה דבר רע להיות נזיר? בסדר, אז זה הכל דברים ישרים. ורבנן, הם סוברים שרק נדרים ונדבות היו מקריבים, ולא היו מקריבים בבמת יחיד מנחות וקורבנות נזיר. למה לא? אין מנחה בבמה. מה המקור? נראה בעזרת השם דף קי"ט. אבל לא היה מנחה בבמה, וגם נזירות, הם סוברים שזה חובות ננהו. זה לא נקרא בכלל דבר ישר. רש"י פה אומר פנינה יפה ונפלאה. דהו לא התנדב אלו הקורבנות, אלא אסר עצמו ביין ובתגלחת, הוא נהיה נזיר, ופשוט מאוד מאליו נתחייב בקורבנות. עכשיו הוא כבר חייב את הקורבנות האלה, לכן זה לא נקרא נדרים ונדבות. זה לא נקרא ישרות. זה דעת רבנן. אומרת הגמרא, אמר שמואל, רוצה להסביר את המחלוקת של רבנן ורבי מאיר. אמר שמואל, מחלוקת שנחלקו לגבי נזיר, עם קורבנות נזיר, קריבים בבמת יחיד או לא, לפי רבי מאיר כן, לפי רבנן לא. כל המחלוקת היא דווקא בחטאת ואשם של נזיר. אבל בעולות ובשלמים של נזיר, דברי הכל ישרות ננהו. זה קורבן ישר, למה זה דבר שאפשר להתנדב אותו? בסדר, בן אדם מביא את זה בתור נזיר, אבל אתה יודע שזה קרב בבמת יחיד לפי כל הדעות. וקרווי, מקריבים אותם בבמת יחיד. שואלת הגמרא, מוטיב רבא, רבא הקשה קושייה מברייתא. חזה ושוק שהיו מניפים מקורבן שלמים כדי לתת את זה מתנה לכהנים, שזה אחד מ-24 מתנות כהונה, ותרומת לחמי תודה, הרי כשמביאים קורבן תודה, היו מביאים עם זה 40 לחמים, 4 סוגים מכל סוג 10, ומכל 10 היו מפרישים אחד ונותנים לכהן. אז החזה ושוק ותרומת לחמי תודה נוהגים בבמה גדולה ונוהגים בבמה קטנה. למה באמת לא? כי התנופה הזאת שעושים בחזה ושוק או בתרומה של הלחמים, היו עושים תנופה. ובמצוות תנופה כתוב לפני השם, זה דווקא באוהל מועד. אבל לא בבמה קטנה. דווקא בבמה גדולה, אבל לא בבמה קטנה, כי זה לא נקרא לפני השם. ואילו הזרוע בשלה, שזה של איל נזיר, נזיר מביא קורבן שלמים, הוא מביא איל, איל נזיר. ומשם עושים תנופה את את הזרוע בשלה של האל נזיר. למה זה לא מוזכר שזה לא קרב בבמת יחיד? שיירה, למה באמת הוא השאיר את זה? אי עמד בשלמה בעולה ושלמים פליגי. אם תגיד שהמחלוקת לגבי עולה ושלמים, ששלמים זה אל נזיר בעצם, אז, ובזה הם נחלקו, אז אם כן, כאן שאנחנו רואים שזה לא קרב בבמת יחיד, לפי מי זה הולך? אמני, רבנן היא, שרבנן סוברים שלא קרב בבמת יחיד, קורבנות נזיר, אלא רק נדרים ונדבות. אלא ימרת בחטאת ואשם פליגי. אבל אם תגיד שהמחלוקת בין רבנן לרבי מאיר היה בחטאת ואשם, ונזיר שניהם מודים בשלמים של נזיר, כולם מודים שכן היה קרב בבמת יחיד, אז למה אם כן לא מוזכר שעשו תנופת אל נזיר בבמת יחיד? אומרת הגמרא, את הזרוע בשלה של האל נזיר, אומרת הגמרא, אתה צודק באמת, אלא היא התמר, אחי התמר, הדין של שמואל הוא אחרת. אמר שמואל, מחלוקת לגבי נזיר בין רבי מאיר לבין רבנן, אם זה קרב בבמת יחיד או לא, זה בעולה או שלמים של הנזיר, שזה קורבנות שאפשר גם להביא אותם בנדבה. אבל בחטאת ואשם, שהם מגיעים רק בחובה, דברי הכל חובות נינו ולא קרווי, לפי גם רבי מאיר וגם רבנן, זה נחשב קורבן חובה וזה לא קרב בבמת יחיד, לפי כל הדעות. אמר מר, בברייתא, חכמים אומרים, כל שהציבור מקריבים באוהל וכולי, באוהל מועד שבמקדש, היו מקריבים באוהל מועד שבגלגל, ככה סוברים חכמים. מה הייתה, מה היו דרבנן? למה רבנן סוברים שלא מקריבים חובת יחיד, כמו חטאת ואשם, אפילו לא בבמת ציבור, למה לא? אמר קרא איש, כתוב שמה, לא תעשון, כשאתם באים לארץ ישראל, אז אל תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה היום במדבר, אומר משה רבינו לעם ישראל, איש כל הישר בעיניו אנחנו עושים, לא, אל תעשו את זה אז. יש גם פסוק בשופטים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. מה הכוונה פה המילה איש? איש הישר בעיניו יעשה. לומדים מהמילה איש, איש ישרות ודלקרוב, אבל חובות לא לקרוב. זאת אומרת, שכשמביאים בבמת יחיד קורבן, אפשר להקריב רק נדרים ונדבות, אבל לא קורבנות חובה. אי אפשר להקריב בבמת יחיד קורבנות חובה. וציבור, הם מקריבים אפילו חובות. חובות של ציבור מקריבים כן בבמת ציבור. אפילו חובות לקרוב. זה למעשה השיטה של חכמים. ורבי יהודה, רבי יהודה סובר שיחיד כן מקריב קורבן חובה של יחיד בבמת ציבור. נו, מה הוא יעשה מהפסוק שכתוב איש, שאפשר להקריב רק ישרות ולא חובות בבמה? אומרת הגמרא, מה הייתה, מה היו דרבנן? למה רבנן סוברים שלא מקריבים קורבן חובה, כמו חטאת ואשם של יחיד, בבמת ציבור? אומרת הגמרא, אמר קרא, איש הישר בעיניו יעשה. המילה איש ממעטת. איש ישרות הוא דלקרוב. אדם יכול להקריב בבמת ציבור רק קורבנות ישרות, כמו נדרים ונדבות, כמו שכבר ביארנו. אבל חובות לא לקרוב. קורבנות חובה אי אפשר להקריב אפילו לא בבמת ציבור. וציבור אפילו חובות לקרוב. ציבור יכולים להקריב אפילו קורבנות חובה של ציבור, כמו תמידים, מוספים וכל זה. ורבי יהודה, שהוא סובר שיחיד כן מקריב קורבן חובה בבמת ציבור, מה הוא יענה? אמר לך, כי כתיב הישר, הבעיניו הוא דכתיב. מה שכתוב, איש הישר בעיניו יעשה, הישר הכוונה, הבעיניו, דיינו. כשאתה עושה במה איפה שנראה לך, לעיניך, אז באמת שם אתה יכול להקריב רק קורבנות ישרות, רק נדרים ונדבות. אבל בבמת ציבור, גם יחיד יכול להקריב גם קורבנות חובה. אבל בבמה גדולה אפילו חובות נמי לקרוב. אלא, שואלת הגמרא, הכתיב איש. מה לומדים מהמילה איש לפי דעת רבי יהודה? לאו לממרד, איש ישרות ודלקרוב, החובות לא לקרוב? וכי זה לא בא לומר שאדם יחיד, איש, יכול להקריב רק קורבנות, נדרים ונדבות ולא חובה? אומרת הגמרא, כי כתיב איש להכשיר את הזר. זה בא להגיד שבבמת יחיד, גם אדם שהוא לא כהן, יכול להקריב שם קורבנות. שואלת הגמרא, זר? זה שיכול לעשות עבודה בבמת יחיד, זה קודם כל נכון, אבל לא לומדים את זה מאיש, אלא לומדים את זה מבזרק הכהן את הדם על מזבח השם. שם צריך באמת כהן. אבל בבמה אפשר גם כן על ידי זר. מזה נפקא. עונה הגמרא, מהו דתימה? באמת כתוב על מזבח השם, שם רק צריך כהנים, אבל בבמה לא צריך כהנים. אבל הייתי חושב, אולי צריך בחורות, כמו שהיה לפני שהתחיל הכהנים. הרי לפני שהכהנים עבדו בקורבנות, הבחורות של עם ישראל היו מקריבים קורבנות. אז אולי נגיד שבבמה צריכים בחורות להקריב קורבנות. מה עוד אתם? הליבאי קידוש בכורות כמעיקר כמשמלן. לכן לימדו אותנו עם זה שכתוב איש, שגם זר יכול להקריב קורבנות בבמת יחיד. שואלת הגמרא, חכמים שהם סוברים שבמת יחיד אפשר להקריב, אפשר להקריב רק נדרים ונדבות של יחיד, שגם בבמת יחיד וגם בבמת ציבור אפשר להקריב רק נדרים ונדבות של יחיד, היינו תנא קמא, לכאורה זה אותו שיטה בדיוק כמו דעת תנא קמא שסוברים שיחיד אפשר להקריב רק נדרים ונדבות. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, המחלוקת ביניהם אם קרבו נסחים במדבר איכא בעיניו. ההבדל ביניהם האם קרבו נסחים של יין במדבר או שלא קרבו נסחים של יין במדבר, מה הקשר? פשוט מאוד הלשון של חכמים היה בברייתא, כל שהציבור מקריבים באוהל מועד שבמדבר, מקריבים בגלגל. מה זה בא לומר? שגם נסחים היו מקריבים באוהל מועד שבמדבר, היו מקריבים את זה גם בגלגל. ולמעשה הם סוברים שהיה אפשר להקריב נסחים גם במדבר, וגם כשבאו לארץ ישראל היו מקריבים נסחים בגלגל, וגם היה אפשר להקריב נסחים בבמת יחיד. לעומת זאת תנא קמא, הוא סובר שלא, לא היה קרב נסחים במדבר, וגם כשבאו לארץ היו מקריבים נסחים רק בגלגל, אבל לא היו מקריבים נסחים אבל בבמת יחיד. עד כאן השיעור על דף קוף י' ז'.